שלום, אנחנו בשיעור הכנה לכנס קבלה עולמי 2018, נקלטים בעליון, שיעור 4 בנושא נכנסים לעיבור בעזרת השם. את המקורות אפשר להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור.
יש לנו שותף, חוץ מאדם שיש לו קבוצה והוא כבר לא סופר את עצמו אלא סופר את הקבוצה שלו כמשהו שיש לו קיום במציאות. חוץ מזה יש כוח עליון, הכוח עליון הזה הוא לא פועל עלינו בעצמו, שכאילו כולו תמיד מוכן ומזומן לעבודה עלינו, אלא לפי ההכנה שלנו אנחנו צריכים להכין אותו, כי אין בורא ללא נברא. אנחנו צריכים בעבודה שלנו כל פעם יותר ויותר לפרמט את הבורא להתפתחות שלנו, כי הוא רוצה שאנחנו נדע איך אנחנו מתפתחים, לאיזה צורה אנחנו צריכים להגיע, שלא סתם מעצמנו אנחנו נבטל את עצמנו ונותנים לו אפשרות לעשות מאיתנו כמו מאיזה גוף ללא שום צורה לעשות צורה, אלא אנחנו בעצמנו רוצים להשתתף בזה, אנחנו מחויבים להשתתף בזה, אחרת אנחנו לא נוכל להגיע לדמות לו, להגיע להיות אדם הדומה לבורא. לכן הבורא זה כוח המופשט, הכוח העליון, אור העליון, הנמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו בפניות שלנו לא רק שמבקשים ממנו שיעשה מאיתנו צורה, אלא אנחנו אפילו צריכים איכשהו לנחש איזה צורה אנחנו רוצים לקבל, וזה אנחנו מביאים בתפילה. לכן תפילה שלנו זה לא סתם צעקה, הצילו, תעזור וכן הלאה, אלא היא חייבת להיות מפעם לפעם יותר ויותר מכוונת נכון ומסודרת נכון, שהיא ממש תפילה, היא עבודה רוחנית, עבודה שבלב, שאנחנו מכינים את הלב לפעולת הבורא כך ש תעשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. זאת אומרת שאנחנו נגיע למצב שאנחנו עובדים בשותפות עם הכוח העליון. לכן, אמנם שהכל נעשה בעזרת השם, רק עבודה שלו, עבודת השם זה נקרא, עבודה רוחנית ולא עבודת האדם, אבל על האדם להכין את עצמו, לעבוד בקבוצה, לעבוד ביישום, באיכות של הרצונות, מחשבות, להשתדל לראות עשירייה כאוסף מיוחד של תכונות ההשפעה, שקם ומתאים לקבל גילוי הבורא. היינו גילוי תכונת השפעה, גילוי אהבת הזולת, וכך אנחנו צריכים לראות את העבודה שלנו. אז אנחנו עובדים בקבוצה, אנחנו עובדים בלמשוך תשומת לב מהבורא, המאור מחזיר למוטף, ולהשתדל לאתר כל פעם איזה צורה אנחנו נקבל במצב הרוחני, במצב הבא. ואם כך, אז תראו את היצירייה, ומה אתם חושבים, מה הצורה הבאה שלה הרוחנית שעומדת עכשיו לפנינו, ועומדת להתממש אם אנחנו נשתדל להגיע אליה ונבקש מהבורא שזה יתממש. אז צריכה להיות כאן נטייה משלנו לעשירייה המתוקנת, וציפייה שהבורא ישתתף בזה משלנו, שתהיה הציפייה הזאת. ואז כשנטייה משלנו והשתתפות הבורא, הם תבקשו יחד במרכז תשומת לב שלנו, זה יקרה, ושם אנחנו נגלה את המגע, התקללות בינינו, בינינו ובינינו ריבורי, וכך נתקדם למצב הרוחני הראשון. נו, בזאת השם נקווה שזה יקרה מהר ונתחיל.
שיעור מספר 4, נכנסים לעיבור בעזרת השם. קטע מספר 1 מתוך רבש ב', מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה. ולפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש, שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה, מה שהשם נותן. וזהו אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע.
אנחנו צריכים לקבל צורה חדשה על עצמנו, שבצורה החדשה הזאת אנחנו מתפתים, עוזבים את הצורה הקודמת, רצון לקבל, ומקבלים רצון להשפיע. השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לזה? האם אני מוכן לעזוב את כל מה ששייך לי, להיות כערום ובכלל כאילו לא קיים, מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל שלי, שזה נעלם ממני ונשאר רק משהו חדש שזה מחוץ, בינתיים מחוץ לי, שזה רצון להשפיע. ובזה אני מתחיל להתקיים. צורה חדשה, מצב חדש, מדרגה חדשה. האם אני מוכן לזה? האם אני מוכן לראות את זה בקבוצה? להיות בטוח שאני מבין מה זה. להחליף צורת הקבלה לצורת ההשפעה. כל העבודה שלנו היא הייתה במשך הרבה זמן כדי לאט לאט להרגיל אותנו למצב שאנחנו עומדים לאבד את הצורה הזאת הטבעית הנוכחית, ומגיעים משהו מאוד חריג. וזה מה שאנחנו צריכים לתאר לעצמנו. האם אנחנו בכל זאת כמו ילד קטן תופס את הצעצוע שלו שזה העיקר בשבילו בחיים ולא יכול לעזוב אותו בשום צורה, בשום מקרה, בשום תנאי, כן? כי בזה הוא מרגיש את עצמו בביטחון, בזה שקיים, או שאנחנו מוכנים לעזוב את הכל ולהיות קיימים בשליטה חדשה, זרה, שהיא הפוכה ממה שהיה לנו קודם, שאנחנו יכולים לגלות שמה שהיה לנו קודם זה גם כן הייתה שליטה זרה, אבל אנחנו לא היינו מודעים לזה. עכשיו, כשהיא עוזבת את השליטה, את הרצון לקבל, ויכולה לבוא שליטה חדשה, רצון להשפיע, אז באמת אני מתחיל לראות שזה בורא הולך לייצב מצב חדש, צורה חדשה בתוך צורה הקודמת. אז בוא נקרא שוב.
שוב קטע מספר אחד מתוך רבש ב', מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה. ולפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש, שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה, מה שהשם נותן. וזהו אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע.
האם אנחנו מוכנים בקבוצה להציג את הרצון שלנו לצאת מצורה הקודמת ולקבל צורה חדשה? האם אנחנו יכולים בקבוצה, במאמץ המשותף, להציג נכונות שלנו לצאת מצורה הקודמת בקבלה ולהגיע לצורה החדשה בהשפעה? בבקשה.
כן, אני חושב שאנחנו יכולים לצבור כוחות, ועשינו הרבה מאמצים בשביל להגיע למצב שאנחנו מציגים שאנחנו רוצים לעזוב את רצון לקבל ולבקש מהבורא את רצון להשפיע במקומו.
ובנוסף לזה אנחנו גם מחויבים לעשות את זה, זה לא שאלה. זה גם לשאול ילד אם הוא מוכן להתפתח לשלב הבא, אז הוא מעצמו גם לא יודע מתי הוא מוכן. העליון יודע מתי הוא מוכן. ובסך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף את התמיכה השקרית שיש לנו באחיזה באגו שלנו לביטחון שאנחנו יכולים לקבל אחד מהשני, שזה אפשרי לעשות.
כן, בטוח שצריכים לעשות את זה יחד, כי זה... כי הרצון לקבל לא יסכים לזה, בקלות, ואנחנו פה ממש מתכוונים ללכת נגדו. אבל אני חושב שכבר כל אחד מאיתנו מוכן, מוכן לוותר, מוכן לרוץ עם זה קדימה.
דרך הביטול וההסכמה להתקלל בחיסרון המשותף, שהוא, זה הדבר הכי חשוב, כל מה שקודם ואנחנו מכירים, לא מספק את הסחורה.
כן, וגם תכונת ההשפעה נמצאת בתוך העשירייה. כאינדיבידואלים אנחנו מרגישים בקבלה, אבל התכונת ההשפעה, הבורא, נמצא בתוך העשירייה. אנחנו רק צריכים, כמו שגלעד אמר, לגבי הביטול, להתבטל אחד כלפי השני, לראות אותם כגדולים, להתקלל, כל חבר שמדבר עכשיו, בכוח להוציא את עצמי ולנסות להרגיש איך הוא מרגיש, מאיפה המילים של כל חבר וחבר מגיעים. ממש ככה להתקלל אחד בשני, כמה שיותר חזק, ומתוך זה למשוך המאור, לבקש מהבורא שישנה.
כן, זה מלחמה בלתי פוסקת, ונראה לי שכדי להילחם בה צריך לבקש עזרה מהבורא, גם אפילו שתהיה לנו נכונות כזו, זה גם צריך לבקש את זה באיזושהי צורה, להרגיש חיסרון לנכונות כזו.
צריך גם חוצפה, אני חושב שכולנו צריכים יחד לעזור לעשירייה שלנו להיות יותר חוצפנים בדרישה לעליון. שמגיע לנו ואנחנו מוכנים, וגם אם יש איזה תמיד יש מהמדרגה הבאה חוסר ודאות, כי אם הכל היה ודאי היינו כבר במדרגה הזאת. אז על הרווח הזה של חוסר ודאות, של אולי פתאום האגו, אולי זה לא מתאים עדיין, אולי אנחנו, כל החששות האלה, אז צריך שם לתת לאגו בשיניים ופשוט לקפוץ לחלק העמוק של הברכה.
בכיף היינו קופצים לחלק העמוק של הברכה, אבל פשוט באופן אינדיבידואלי הבורא מדגיש כמה ש... כאילו ממש מראה לך כמה אתה בועט בניסיון הזה שלו לחנך אותך, באמת כמו ילד שמחזיק את הצעצוע שלו, והוא גם באופן ודאי מראה שאתה בשום פנים ואופן לא מוכן, לא רוצה ולא תוותר. ולמרות שבמקביל גדלה איזו הבחנה שאתה רוצה להתבגר, אתה רוצה להשתנות, אבל באותה צורה הוא מראה לך את הטבע שלך איתן ולא מוכן להתקפל כפרט.
זה חייב להיות זה כנגד זה. אם אנחנו מרגישים את כל דווקא את ההתנגדות הגדולה, זה דווקא אומר שאנחנו כן מוכנים. אז כן, דווקא זה יכול להיות פרמטר טוב לבדיקה. אם אנחנו מרגישים את שני הקצוות האלה בו זמנית, זה אומר שאנחנו מוכנים.
איך אנחנו מורים לבורא, שזה בעצם נקרא להטמן בעצמו, גם כן. איך אנחנו מורים לבורא שאנחנו כן מאוד רוצים ומשתוקקים להיות במדרגה הרוחנית. במה זה מתבטא שאנחנו רוצים? שאנחנו מאוד רוצים להיות במדרגה הרוחנית. כולל מצב, כולל שכר, כולל הגיעה. איך אנחנו, איך זה נקרא? איך? מדגימים אולי, כן. שאנחנו כן רוצים ואולי אפילו מוכנים, כן, למדרגה הרוחנית. במעשה, במחשבה, בתפילה, בכוונה, בפנייה ודרישה. בבקשה.
ככה... אנחנו מעמידים מול העשירייה את עצמנו ככה שהעשירייה מה שהיא אומרת, מה שהסביבה אומרת, אנחנו מוכנים לבצע את זה. זהו מספיק כבר עם הדעה שלי, שהדעה הכללית של הבורא תתפוס ונהיה עם הדעה הזאת.
כן, זה אומר שצריך להעמיד את כל חבר וחבר במידה ממש של מוערכת. בעיניי אין שום סיכוי אחר לקבל את הרושם הזה והביטחון מהסביבה ללכת ולעזוב את הצעצוע הנוכחי שלי, אלא אך ורק אם ממש ממש אני מעריך את הסביבה, את אתכם כעליון.
אנחנו באודישן או רעיון עבודה אצל הבורא, כן? בתור הסירייה. ואנחנו צריכים לשכנע אותו שא' שמגיע לנו, ב' שאנחנו מוכנים לעשות הרבה ואנחנו נהיה עובדים טובים שלו, וג' שאנחנו לא דורשים הרבה שכר בשביל זה.
אין, לפנות אל החבר, כאילו אין בורא. עכשיו יש את החבר, החברים... ואנחנו מתפעלים מהגדלות שלהם, מהחוכמה שלהם, מהעוצמה שלהם, מהיופי שלהם, מהמטרתיות שלהם, מהדיוק שלהם, מהכל, מתפעלים ומוכנים להתבטל אחד כלפי השני, ובזה אנחנו מראים אחד לשני את הרצון הזה. לא צריך לדאוג לבורא, הוא רואה הכל.
כן, וכל חבר וחבר שכאן... מסכים ורוצה להשתנות, שהמאור יפעל ויוציא אותנו מהעבדות לחירות, מהרצון לקבל לרצון להשפיע. כל אחד מסכים להביא לכאן את הכאב שלו, כל הכאב של כל החסרונות שמחוץ, שמבפנים, שמכל מקום, העיקר להביא אותם ולהתקלל, להשתמש ככלי בשביל ליצור יתר איחוד ויתר חיבור.
כן, אבל
מה ההמלצות שלכם להפוך את הכנס לפעולה מרוכזת, אקטיבית, לדגים את הנכונות שלנו, רצון שלנו, אפילו שלא רואים, לא נורא, אלה בדרישה. תחתון אף פעם לא מתאים לעליון. לכן יש עניין ההסתרה, שזה מראה עד כמה שלא מתאימים. אבל התפילה היא אולי פותחת שערים, נכנסת לפתחים מיוחדים, ומגיעה לעליון. איך אנחנו מדגימים כלפי העליון את הנכונות שלנו לדבקות הראשון בו, להשתוות הצורה, לאיך אנחנו עושים את זה, איך נעשה את זה בכנס, במאמץ המשותף, איך זה צריך להיות. בפעולה חיצונית, מסוימת, בסעודות, בשיעורים, בשירים, מה יכולים עוד לעשות כדי להראות את עצמנו שאנחנו, מצדנו אנחנו נמצאים בעיבור. בבקשה.
בסופו של דבר, תפילה שהבורא שומע זה כשהלב רוצה. אז אנחנו צריכים לשחק פשוט באהבת חברים עד שהלב ירצה. ובזה להתעסק ואת זה להדגים. והכוח שיש לכנס, ההתכנסות הגדולה, זה שהסביבה משפיעה על האדם עד שהוא באמת גם רוצה. והסימן לזה זה שאנחנו פתאום נרגיש שאנחנו באמת רוצים בשביל החבר. אנחנו שומעים את החבר, מתקהלים בו, והלב רוצה בשבילו.
ההכנה לכנס, למזלנו, יכולה להיות גם בדברים גשמיים וחיצוניים, שכל סעודה וכל ישיבת חברים וכל שיעור, אנחנו משחקים כבר בכנס. אנחנו כבר נמצאים בו מעכשיו. אנחנו... לא סתם עוברים על חומר הלימוד, וזה לא משהו שיקרה בעתיד, אלא אנחנו נמצאים עכשיו בכניסה לעיבור בעזרת השם. זה נושא השיעור שאנחנו לומדים, וזה המצב הפנימי שצריך להיבנות בנו.
אני לא מצליח למצוא שום קצה חוט.
אני לא יודע אם יש איזה פעולה או מעשה חיצוני שצריך להיות מיוחד אופייני לכנס. אני חושב שהכל צריך להיראות כרגיל. צריכה להיות אווירה, הרגשה כזאת של ריכוז פנימי, של שמחה מאופקת כזאת. לא קשה לתאר את זה, אבל זה צריך להיות משהו כזה מאוד עמוק, חזק ומורגש שכל הזמן חי בינינו.
אולי
מה אנחנו יכולים גם להרגיש וגם לתאר וגם להראות שיש לנו לב אחד? בבקשה.
אנחנו צריכים להבליט את המרכז העשירייה. הלב זה שם, זה המקום. בכנס אנחנו צריכים להתרכז לזה.
זאת אומרת ש המרכז של העשירייה הוא הדבר היחיד שאנחנו מעריכים, מחשיבים, וזה דווקא על פני כל ההתנגדות החיצונית לכל מיני צורות גשמיות שהאגו מצייר לי של החברים. בזה אני מדגים לבורא שאני, אנחנו בעצם, אין כאן אני, כי אני מוחק את כל, אני מבטל את כל, את כל הביקורת שלי כלפיכם, ואני רוצה להיפגש איתכם במקום אחד שבו אני כל הזמן מבקש עבורכם, כאילו אתם הגוף שלי.
כן, אנחנו צריכים להדגים ולהראות את זה בכל פעולה שאנחנו עושים יחד ובכל פעולה שאנחנו נמצאים יחד, שאנחנו עושים צעדים לכיוון החיבור הזה. אפילו שלא מבינים מה זה אולי, לא יודעים, לא רוצים, לא משנה. אנחנו משחקים כאילו עכשיו כל הזמן מסתכלים עלינו ובוחנים אותנו איך אנחנו עושים מאמץ.
כן, ואפשר גם להוסיף אולי לכל הביטול גם גאווה ואחריות. אנחנו נבחרנו, אנחנו עם ישראל של העת המודרנית, במשמרת הזאת עכשיו, בעת הזאת, נבחרנו להוביל. האנושות תלויה בנו, אנחנו אחריות מלאה, צריך אדרנלין בדם, זה קרב. זה קרב של 28 וחצי שעות, מ-12 בצהריים ביום שישי עד 4 וחצי ביום שבת. בקרב לא ישנים, בקרב לא נחים. האדרנלין בדם צריך להיות מלא, אחריות מלאה על ביצוע המשימה עד הסוף. ואנחנו חייבים להוסיף את זה גם לביטול ולהכל, גם את הגאווה שנבחרנו בזה וגם את האחריות המלאה. כל העולם על כתפינו עכשיו. כל מה שקורה ויקרה באנושות מכאן והלאה, תלוי בדרישה הנכונה שלנו לחיסרון הנכון.
כן, ולא נשכח שכבר קשר חם ולבבי קיים. זה לא משהו שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל, אלא פשוט לבוא איתו ולהיות מודעים אליו ואיתו להשתמש. אנחנו לא נכנסים לכנס הזה מתור התחלה ונכנסים לכנס. אנחנו כבר בכנס. הדרישה פשוט תהיה שם.
מה סך הכל צריך להשתנות? איזה תכונות, איזה מצבים, איזה הרגשות צריכות להשתנות בזה שאנחנו נכנסים לעיבור? מה צריך להשתנות? אולי חלק מהשינויים האלה אנחנו יכולים לבצע כבר עכשיו, וחלק יכול להיות אז תבוא כתגובה על המאמץ שלנו. בבקשה.
מה שצריך להשתנות זה שהרצון של החברים צריך להיות לפני הרצון שלי. זה מה שצריך להשתנות.
לשרת, לקחת אחריות גשמית על הרוחניות של החברים. אם אני יכול במהלך היום לקבוע זמנים ומחויבות שאני פועל בידיים וברגליים בשביל לעזור לסביבה הרוחנית של החברים.
מסתר, אני אחד גוני היום. נראה לי שצריך להיות אילם בתוך התנועה הזאת. אז אולי כבר עכשיו אנחנו יכולים על ידי החברה לעזור לעצמנו לסתום את הפה.
צריך להיות כל הזמן חשבון פנימי באדם. האם הוא תורם לחיבור או פוגע בו. לא בהכרח שהוא צריך להיות באיזשהו מצב מסוים, הוא רק צריך כאילו להיות בחשבון כלפי זה. האם הוא עוזר לחברים, האם הוא יכול להיות בתפילה כלפיהם. כל הזמן צריכים להיות בבדיקה הזאת, איפה אני נמצא כלפי אותו מצב.
כן, חיים הופכים להיות לזה שאתה חי בשביל החברים. אתה דואג להם, זה כל הדאגה, זה העיקרון, זה הכי חשוב. זה השמחה שלך שם, הצלחה שלהם, הצלחה שלך, קודם כל הצלחה שלהם. בגלל שאתה מרגיש שהווקטור הוא הפך להיות לזה שבפנים שם הבורא. אתה רואה בכל חבר וחבר אלוקות.
וכדי שזה יקרה אני צריך כל הזמן לבקש לראות את התמונה הזאת, ובשביל לראות את התמונה הזאת אני צריך לדאוג שאתם תזכרו אותה, שאנחנו נמצאים כבר במצב הזה של שנקרא עיבור, ואני צריך להזכיר לכם כל הזמן ולבקש שזה התמונה הפנימית שמתוכה אתם תחיו.
אין ספק שאנחנו כמו ילדים משחקים פה במשהו, ואיך שאנחנו מבינים, אבל מה שמבצע בפועל את השינוי זה הכוח העליון. אנחנו רק צריכים להראות משיכה ואיזו השתוקקות להיות בזה מצדנו.
ומה שאנחנו מבקשים מהכוח העליון זה את הדבר הנעלה ביותר שיכול להיות עלי אדמות. זה קדושה, זה תכונת ההשפעה, זה התכונה שלו. זה דבר שאנחנו צריכים להכין את עצמנו אליו. זה לא ככה סתם. זה הדבר הנעלה ביותר שאדם עלי אדמות, קבוצה, יכולה לבקש. צריך ממש להתפעל מהמוכנות של החברים להגיע לכזאת חוצפה, לבקש דבר כזה נעלה, כזה גדול. זה ממש, מי עוד עלי אדמות מבקש? יודע בכלל שזה הדבר שצריך להיות חסר לו. זכות גדולה.
ולמה לבקש את זה? כי זה מה שהוא רוצה. כי זה מה ששמח את אותה התכונה הזאת. זה מה שיגרום לחיים האלה באמת לעלות למדרגה הבאה.
פסוק מספר 2 מתוך בעל הסולם, שמעתי מאמר ה'. בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות איך להגיע לשמה? הלא, לא יעזור לו שום עצות. ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתארות הדלטטה, ההתארות מלמטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא מילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות, מה שיש ברשותו, ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו.
איך אני יכול לתאר לעצמי מצב שנמצא בצעקה האחרונה לבורא על קבלת הדרגה הרוחנית? איך אני יכול לצייר לעצמי מצב שאני נמצא בבקשה האחרונה לבורא לקבל דרגה הרוחנית? בבקשה.
ציור שככה ברגע אפשר, אני עולה לי לראש, הציור שעולה לי לראש זה שפשוט לא יכול יותר לסבול להיות במצב שאני נמצא, פשוט לא יכול לסבול יותר להיות תקוע בסופו של דבר אחרי כל החשבונות בתועלת שלי, פשוט שונא את זה ולא מוכן לקבל את זה ומעדיף למות מאשר לחיות ככה.
אז ככה קופצת לי הרגשה של שמחה מאוד גדולה, דווקא הרגשה של הכרה בבורא ככוח שמנהל אותנו, את כולנו, את כל המציאות, הכרה שקטה כזאת פנימית מאוד, שאנחנו משחררים את האחיזה הזאת של האגו בתפיסה שלנו ומרפים, מרפים ונותנים לבורא להיכנס לכל חריץ בקשר בינינו.
שמחה ממעשים טובים כנראה. אני רואה את זה כאיזה חור כזה מצוק שבינינו, שאנחנו עומדים על הקצה שלו. אני פשוט רוצה למות מתוך המצב הזה שאני נמצא בו. אז אם אנחנו כולנו נקפוץ לשם, לחור הזה שנמצא במרכז שלנו, מתוך ייאוש?
זה נראה לי בא כתוצאה מתוך ההרגשה העמוקה בעצמות, שכבר עשיתי כל מה שאפשר, כל התחבולות והמעשים והמחשבות והרצונות, וממש אין בידיים שלי להגיע לתכונת ההשפעה, ונשאר מכל הדבר הזה רק חיסרון להגיע לשם, חיסרון נקי כזה גדול, והרגשה שפשוט אין שום כוח בעולם שיצליח להביא אותי לשם חוץ מהבורא בכבודו בעצמו.
הבורא משחק איתנו, הוא נותן, אתה בכלל לא, אני לא שווה כלום. הוא נותן לי בוכתה של איזה תענוג על מנת לקבל, מה אני אעשה? הוא משחק איתי ושם לי כל מיני דברים, ועד מתי זה ככה? עד מתי? באמת, בלי טרגיות, לא כדאי לחיות בצורה כזאת. נולדנו בשביל להשפיע, ככה נולדנו, אז ביחד, זה מה שצריך. להגיע למצב שאנחנו ביחד מגיעים למצב כזה. מרגישים שכל הקבוצה מגיעה לזה.
וזה באמת הכרה באפסיות של הרצון לקבל, וביכולת שלי לנסות לעשות איזה משהו ומתוך ה... לצד רצון מאוד גדול ו... וחזק שכן לעשות את הצעד הזה, נולדת בעצם איזשהו באמת תפילה מתוך יאוש שמולידה, מולידה אבל שחרור מאוד גדול, שסוף סוף יוצא קול לעונים לטלפון הזה בפעם הראשונה, שעד עכשיו היינו אילמים ולא היינו מסוגלים להרים את הטלפון מאיזה פחד להתנתק מאיזה רצון, ועכשיו יש את האפשרות לעשות את זה.
כן, לי עולה הציור של ה... פעם הרב כתב ספר שנקרא קוסם, והיה זה צייר שצייר שם את הדמות הזאת של הבן אדם, שבסוף הסיפור כבר מרוח ככה, הוא פשוט מרוח על הגבעה, על ההר, הוא מרוח ככה. יש איזה מין מבט של ייאוש וחיוך על הפנים שלו, וזה ה... זה לא הצעקה האחרונה, אני חושב שזה הצעקה הראשונה, אנחנו צריכים להגיע לצעקה הראשונה. זה לא הצעקה האחרונה. כל היתר זה לא נחשב צעקות בכלל. ולכן יש בזה שמחה, כי אנחנו זוכים סוף סוף לצעוק באמת לבורא, ולא למשהו שבדרך, שנדמה שזה, זה בעצם רק כל מיני משחקים של שלו עם הרצון לקבל כלפינו. אז זה השמחה, שבאמת זו צעקה ראשונה.
הייתי רוצה להוסיף עוד ציור קטן, שיש את הרצון לקבל, שהוא סובל, וזה בסדר, כלפי המטרה שלנו. אבל מה שכן, צריך לתפוס את הרגע ביחד ופשוט לברוח. פשוט כאילו, בנקודה כזאת של לא ברור מה קורה במהלך הכנס, ככה כל המחוברים, לא מחוברים, כאילו, במצב כזה של לא ברור, בום, לתת מכה. אני לא יודע מה אני אומר, כן? ואין לי איזשהו ציור ברור. אבל אני אומר, אם כבר עושים את זה, צריך כאילו לעשות את זה באיזשהו... בבת אחת, בלי לשים, בלי שהוא ישים לב, כאילו,
שומע אתה?
הבקשה שלנו היא צריכה להיות מותמת למה שהבורא רוצה לתת, לפי הכמות ולפי האיכות. אנחנו לא יכולים להביא לו שק ולבקש שישפוך לשם נוזל. ולא יכולים להביא לו כוס, והוא רוצה לתת לנו דלי, כן, של, 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 של מים נגיד, ואנחנו מביאים רק כוס. זה חייב להיות גם לפי האיכות וגם לפי הכמות מותם. איך אנחנו מגיעים להבנה ולהרגשה שזה המן שלנו, החיסרון שלנו, הוא צריך להיות כלול משתי הבחנות האלה. מבקשה כמותית ובקשה איכותית. איך אנחנו מגיעים לבקשה הנכונה לבורא. כך שמה שהכין לנו, כבר יש לנו כלי לקבל. או שאנחנו מרגישים שחסר לנו מהכלי הזה במשהו ומבקשים. זאת אומרת, מבקשים קודם כל על ייצוב הכלי, כן? ואחר כך, זאת אומרת, על עשיית הכלי, ואחר כך על המילוי התענוג שבתוך הכלי, על המילוי. איך אנחנו עושים את זה בפועל בינינו? האם אנחנו עובדים על זה? איך אנחנו יכולים לייצב את הבקשה בכמות ואיכות מתוך העבודה המשותפת שלנו, שאז אנחנו מתחילים לאתר מה חסר לנו בכמות ובאיכות ולפנות לבורא. בבקשה.
דווקא כשמדברים פה ושומעים את החברים, אז ברור שיש הבחנות, כאילו יש הבנה, בדיוק איך צריך לראות את המצב הזה. אנחנו מדברים על זה, כאילו, זה נשמע כל כך, כל כך נכון, אבל אין לב בכל הסיפור, חסר לב, חסר רצון. לכן אולי אני אומר, אולי כדאי לעשות באמת מעשים שיתנו לנו את הרגשת התלות, כמו עכשיו, שאם חבר לא מגיע לשיעור, אולי באמת, יוצאים כולם. בואו נראה איך זה עובד עלינו, איך אנחנו כאילו עכשיו הולכים להביא אותו, ומה זה גורם לנו להרגיש, איפה עכשיו כאילו וזה כל זה צריך להיות מלווה בגדלות הבורא. אולי לעורר את הלב מתוך המעשים אחד עבור השני.
כן, צריך לצרף גם את ה... ללכת להביא אותו גשמית. צריך לצרף לזה... מעבר לזה, אם זה אפשרי טכני עכשיו או לא. אני אומר, צריך לצרף גם את הכוונה הפנימית ללכת להביא אותו, להתפלל. מה זה אומר עכשיו שאנחנו כולנו מתפללים על גלעד? לצורך העניין, נניח אם הוא לא פה. יכול להיות מחר כל אחד אחר. אבל כל הזמן, גם במהלך היום, כל הזמן התפילה הזאת עבור לדאוג שכל החברים נמצאים ב... מה זה בשיעור? בכוונה הנכונה. זה רק דוגמה שהבורא שולח לנו, של ערבות, של תפילה עבור חבר, עבור הסירייה שלמה, שכל אחד חייב להיות בזה, ביחד. אני מרגיש שזה חלק מהגוף שלי עכשיו, שכאילו נרדם. אני צריך להעיר את זה, אם לא זה יהיה נמק.
אני לא יודע. סליחה.
אין לי מה להוסיף גם.
אנחנו צריכים לאסוף את הרצונות, להתחבר. זו מילה כזאת
שאנחנו משתמשים... Noi dobbiamo riunire i nostri desideri in connessione possiamo arrivare ad uno stato di qualità e quantità. Questa connessione si fa dal creatore, quindi dobbiamo chiedere a lui che ci aiuti ad arrivare a un tale stato dove succede questo click. Noi siamo pronti di essere un vaso, il nostro desiderio si connette in tal maniera che si converte in mano, ossia in qualche maniera è adeguato a quello che il creatore aspetta da noi, si dice l'amico, e per questo dobbiamo chiedere al creatore che metta la preghiera corretta nel cuore dell'amico, perché facciamo tutto quello che stiamo facendo. In termini di qualità abbiamo sufficienti azioni, però quello che noi veramente credo che dobbiamo introdurre questa richiesta, intenzione che abbiamo bisogno per costruire questa richiesta comune. Sì, senza dubbio, tutto si costruisce sul lavoro. Più lavoriamo e più disturbi terremo. Abbiamo bisogno di non aver paura e vedere giustamente che questo è quello che ci costruisce, le azioni.
Bravo.
Come siamo adesso in una preghiera incessante? Se solamente attraverso la preghiera possiamo avanzare da una tappa all'altra per la preparazione del vaso per questo concepimento, allora come siamo adesso in una preghiera costante? Si dice l'amico, dobbiamo avere un obiettivo davanti a noi e misurarlo, dobbiamo costantemente essere in un luogo più alto. Abbiamo un negozio, dobbiamo contare quante volte ci rivolgiamo al creatore. La società mi sembra adesso come prima. Bisogna misurare, bisogna avere una regola per misurare e mettere la carota di fronte all'asino. Passa il tempo e niente succede, quindi sempre dobbiamo misurare e costantemente domandarci se siamo lì o no ancora. Sì, mettere questi obiettivi nella qualità di azione, il creatore che ha rivelato. Allora ho un'indicazione molto chiara di quanto io sono compatibile con questa qualità, quanto io voglio che voi la teniate, quanto io prego per voi. Io ho parametri molto chiari, esattamente quanto io sono simile al creatore. Non vedo una soluzione qua. Questa deve essere una soluzione drammatica di dolore, di timore, opposta alla grandezza del creatore. Però deve essere qualcosa di veramente... Per esempio, io ero impressionato quando il figlio di Eran, quando suo figlio era in pericolo, giustamente in questo stato, io ho visto che si stava rivolgendo al creatore e ci deve essere un momento drammatico. Io non so come svegliare il cuore, ma il cuore deve risvegliarsi. Dice l'amico, la preghiera è la base di tutto questo. Senza la preghiera non abbiamo niente. La preghiera significa che ci siamo sforzati, abbiamo lavorato in connessione tra di noi e capiamo che siamo incapaci di questo. Siamo incapaci di fare questo passo verso la relazione. E specificamente lì il creatore viene, è rivelato e ci aiuta, perché vuole essere rivelato. Noi vogliamo che sia rivelato, lui vuole essere rivelato e sta aspettando che noi abbiamo una preghiera corretta. Tu vuoi un momento drammatico? Guardati nello specchio. E due, noi ci impegniamo di pregare in Arvut. E prendiamo uno stato che non c'è niente a parte che lui, qualsiasi pensiero, qualsiasi preghiera, non c'è niente a parte che lui. Io sto aspettando di voler dare agli amici. È un tipo di animazione. Promettiamo di pregare, abbiamo promesso, no? Se io non ho proiettili, allora voi sparerete. Siamo impegnati. Questo è una maniera di crescere. Non vogliamo essere all'asilo. Bene, dice il mio, è chiaro che una persona da solo lo prendono e lo spengono, lo manovrano dall'alto. Quindi certamente ci deve essere un tipo di impegno uno verso l'altro, tale che possiamo aggrapparci a questa preghiera insieme, sì? E quello che manca qui è il potere di implementare. E di questo, rispetto a questo punto anche dobbiamo sentire. Vogliamo che il creatore ci aiuti a realizzare questo. Semplicemente vogliamo arrivare a questo punto e non so esattamente come. Solamente con l'arvut corretto possiamo sostenerci nella preghiera, perché il pensiero comune, la preghiera per l'amico, ognuno lo fa in questa maniera, ci uniamo, attiriamo. Item numero 3 di Rabash, l'Ishmael o l'Ishma. Una persona che desidera camminare nel sentiero dell'adazione deve capire che dall'alto gli viene dato un trattamento speciale che è stato abbassato dallo stato precedente, perché cominci veramente a contemplare la meta, ossia quello che è richiesto dall'uomo e quello che l'uomo vuole che il creatore gli dia. Però quando si trova in uno stato di ascesa, quando desidera la Torah e le mitzvot, non deve preoccuparsi per la spiritualità. In cambio, vede che rimarrà così tutta la sua vita, perché è felice in questa maniera. Pertanto, si deduce che la discesa che ha ricevuto è per il suo proprio bene, ossia che sta ricevendo un trattamento speciale, che è stato abbassato dal suo stato nel quale credeva di tenere qualcosa di integrità. Questo è evidente all'accettare di rimanere nello stato attuale tutta la sua vita. Bravo. Quindi da qui arriva la prima mia domanda. Cosa significa che lui è disposto a rimanere in adesione con Torah e Mitzvot, però non con la spiritualità? Leggilo di nuovo, per favore, questa parte. Una persona che vuole camminare nel sentiero dell'adesione deve capire che dall'alto gli viene dato un trattamento speciale, che è stato abbassato dallo stato precedente, perché cominci veramente a contemplare la meta, ossia quello che si richiede dall'uomo è quello che l'uomo vuole che il creatore gli dia. Però quando si trova in uno stato di ascesa, quando desidera la Torah e le mitzvot, non deve preoccuparsi per la spiritualità. In cambio vede che rimarrà Rav. Quindi cosa significa che lui è in ascesa però non ha nessun desiderio? Cos'è che dice qui? Non ha desiderio per... Ok. Non ha nessun... No, al contrario. Aspetta un attimo. Lui non ha nessun desiderio per la spiritualità. Lui sì, si preoccupa di Torah e Mitzvot. Quindi per favore, fate attenzione, questo non viene automaticamente. Cosa significa che a lui gli preoccupano Torah e Mitzvot, però non ha desiderio, non ha necessità per la spiritualità? O forse sì, ha un desiderio di spiritualità e non gli importa Torah e Mitzvot? Spiegate questo questi stati, per favore, questo stato. Non stiamo parlando di gente religiosa e secolare qui, stiamo parlando in generale. Sembra che lui scrive qua, dice l'amico, che se lui è in ascesa, lui ha un desiderio di Torah e di comandamenti e non deve preoccuparsi per la spiritualità. Non è chiaro. Come può essere che lui ha un desiderio di Torah e Mitzvot? Io credo che la preghiera per gli amici, annullarsi, integrazione, questo significa che lui non ha nessun desiderio per spiritualità. Io non capisco. Rav, volete ascoltare nuovamente quello che dice qui? Una persona che desidera camminare il sentiero della relazione deve capire che dall'alto gli viene dato un trattamento speciale, che è stato abbassato dallo stato precedente, perché cominci veramente a contemplare la meta, ossia quello che si richiede dall'uomo e quello che l'uomo vuole che il creatore gli dia. Però quando si trova in uno stato di ascesa, quando desidera la Torah e le mitzvot, non deve preoccuparsi per la spiritualità. In cambio vede che rimarrà così tutta la sua vita, perché è felice in questa maniera. Pertanto si deduce che la discesa che ha ricevuto è per il suo proprio bene. Significa che lui sta ricevendo un trattamento speciale, dove viene abbassato dal suo stato in cui credeva di avere qualcosa di integrità. E questo è... è chiaro questo, dice Rav, o no? Non tanto. Bene, leggilo di nuovo allora. È diviso in due parti, sì? Questo anche è diviso in due parti. Una persona che desidera camminare nel desiderio dell'adesione deve capire che dall'alto gli viene dato un trattamento speciale, che viene abbassato dallo stato precedente, perché cominci veramente a contemplare la meta, ossia quello che si richiede dall'uomo e quello che l'uomo crede che il creatore gli dia. Però quando si trova in uno stato di ascesa, quando desidera la Torah e le mitzvot, questo non deve preoccuparsi per la spiritualità, quella ascesa, dice, no? Ma lui è felice in questa maniera e pertanto si deduce che la discesa che ha ricevuto è per il suo proprio bene. Che significa che è stato, dicevo, in un trattamento speciale, che è stato abbassato al suo stato in cui credeva di avere qualcosa di integrità. E questo è evidente nell'accettare di rimanere nello stato attuale tutta la sua vita. Quindi qual è questo stato? Dicerà. Percezione di che? Dicerà. L'importanza di Torah e Mitzvot senza spiritualità, sì? Dice l'amico, così è come si sente. Si sente che lo stanno abbassando perché non abbia la sensazione di integrità, perché non abbia una sensazione che io posso rimanere qui tutta la mia vita, perché lui possa arrivare ad un altro livello, perché richieda l'aiuto del Creatore. E perché non sia spiritualità, preoccupato per la spiritualità, questo è lo stato perfetto. Il problema è che uno vuole rimanere così in tutta la vita, allora il problema è che non può avanzare in questa maniera se lui vuole rimanere così. Niente mi sta infastidendo, questo è il problema, dice l'amico. Perché, dice Rav, perché non viene infastidito da niente. Se niente mi infastidisce, allora io rimango lì e sono pieno. Bene, leggilo di nuovo e continueremo e termineremo il paragrafo. Sì. Una persona che desidera camminare nel sentiero della dazione deve capire che dall'alto gli viene dato un trattamento speciale che è stato abbassato dallo stato precedente e che cominci realmente a contemplare la meta, ossia quello che si richiede dall'uomo e quello che l'uomo vuole che il Creatore gli dia. Però quando si trova in uno stato di ascesa, quando desidera la Torah e le Mitzvot, non deve preoccuparsi per la spiritualità. In cambio, vede che rimarrà così tutta la sua vita, perché lui è felice in questa maniera. Pertanto si deduce che la discesa che è ricevuto è per il suo proprio bene, che significa che sta ricevendo un trattamento speciale, che è stato abbassato dal suo stato in cui credeva che aveva qualcosa di integrità. E questo è evidente nell'accettare di rimanere nello stato attuale tutta la sua vita. Però adesso che vede che è lontano dalla spiritualità, comincia a pensare: cosa si richiede veramente da me? Cosa dovrei fare? Qual è lo scopo che dovrei raggiungere? E vede che non ha potere per lavorare e si trova in uno stato tra il cielo e la terra. E allora l'unico rinforzamento dell'uomo è che solo il Creatore può aiutarlo. Però da solo lui è condannato. Si è detto su di questo, quindi, che coloro che aspettano il Signore avranno nuove forze, ossia quelle persone che aspettano il Creatore. Questo significa che non vedono, che non c'è nessun altro nel mondo che vedono, che possano aiutarli a recuperare le forze ogni volta. E pertanto questa discesa in realtà è un'ascesa. Questo significa che questa discesa che sentono gli permettono di elevarsi ad un grado, dato che non c'è luce senza un cli. Cos'è che noi dobbiamo sentire per avanzare? Cos'è che dobbiamo sentire in un buono stato per poter avanzare nella spiritualità? Per favore, avanti. Dobbiamo sentire, dice l'amico, che abbiamo un desiderio per la spiritualità, una mancanza. Non possiamo nemmeno per un secondo una sensazione di pienezza, perché questo ci mantiene in un luogo. Abbiamo bisogno della mancanza e questa è la parte pericolosa. E noi abbiamo una decina perfetta, tutto perfetto, non ci manca niente. Pertanto dobbiamo abituarci che la perfezione è nella mancanza. La perfezione è nella mancanza, non nel desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere mai gode di questo. Pertanto non lo prendiamo in considerazione. Abbiamo bisogno di una mancanza in adesione. Questa è la mancanza. Questa è la confusione. Io ho una grande decina, un grande Rav, tutto è perfetto. Mi posso rilassare? Niente succederà se siamo in questo. Le discese ci aiutano. È una preoccupazione, questo dice l'amico. Abbiamo bisogno di avere questa preoccupazione nel cuore. Qual è il prossimo grado? Come usciamo dal prossimo grado? Questo è quello che manca. Sempre dobbiamo cercare l'accelerazione. Non essere nella stessa velocità. La calma. Sono stati che dobbiamo uscire, dobbiamo risvegliarci. Attraverso di fonti, amici, non so. L'ammazzamento della spiritualità è nell'essere tra il cielo e la terra. La pace che non c'è niente da fare lì. Quello che avevo ieri non è buono. Forse si ha bisogno di questa dipendenza. Si esige questo. La migliore maniera per avanzare, quello che io capisco, dice l'amico, è che uno ha bisogno di una bisogno per il creatore. Anche se stiamo lavorando in d'azione, stiamo lavorando in dvekut uno verso l'altro, in pensieri, abbiamo bisogno di una necessità per questo. Un buono stato per avanzare è una necessità del creatore, per il creatore. Dobbiamo risvegliare l'alba. Abbiamo bisogno di elevarci e darci nella decina. Dobbiamo cercare la connessione sempre di più, più connessione spirituale, qualcosa di spirituale. Questo è il migliore stato, è sentire la mancanza dell'amico, puntare verso questo, perché puntare verso di loro, perché loro riempiono. Se loro riempiono il mio stato di elevazione, io non ho dove andare. Ma se io sto puntando al successo degli amici, lì c'è sempre un campo dove posso lavorare, dove posso connettermi, dove posso servire. Servire a lui. Possiamo servire a lui, non lo facciamo dal desiderio di ricevere. Quando lavoriamo dal desiderio di ricevere, è piacevole per noi. Non è equivalenza di forma. L'equivalenza di forma è specificamente quando non c'è nessuna ricompensa, e quindi lo stesso vogliamo lavorare lì. Si dice l'amico qui, dobbiamo praticare, far pratica e vedere la differenza fra la necessità psicologica e la necessità per la dvekut spirituale. Dobbiamo concentrarci nella differenza tra queste due cose. E il riempimento sempre starà
Dobbiamo
fare attenzione agli amici, dobbiamo chiedere alla luce che porti la mancanza. Questo è qualcosa di totalmente diverso. E qui dobbiamo essere molto precisi e lì aiutarci reciprocamente. E il resto si fa in tutte le società, non è speciale. Sì, a causa del discernimento di questo punto particolare, possiamo veramente far nascita, dare la nascita alla qualità della razione. Stiamo leggendo il numero 4, Bala Sulam Shamati 122. Comprendendo quanto spiegato in Shulchan Aruch. Quindi quando uno sente che vuole lavorare solamente, quando uno sente il suo cuore, teme che la sua preghiera sia ricevuta, che lui non abbia nessun desiderio per se stesso e rispetto alla gratificazione personale appare uno stato dove gli sembra che uno lascia tutti i piaceri di questo mondo, tutti gli amici, le sue cose, i suoi amici, e si ritira al deserto dove non ci sono altro che bestie selvagge, senza nessuno che sappia di lui e della sua esistenza. Gli sembra a lui come se perdesse il suo mondo in un colpo. E sente che lui sta perdendo un mondo pieno di vita e assume su di sé morte di questo mondo. Lui sente che sta commettendo un suicidio quando lui sperimenta questa immagine. Alle volte la Sitra Akra lo aiuta a rappresentare questo stato e quindi questi colori oscuri, e quindi il suo corpo rifiuta questa preghiera. In questo stato la sua preghiera non può essere accettata, perché lui stesso non desidera che sia accettata. Per questa ragione ci deve essere una preparazione per la preghiera, per abituarsi a questa preghiera, così che la sua bocca e il suo cuore siano uguali, coincidano. Il cuore può arrivare ad accedere a questo perché possa capire che ricezione e separazione è la cosa più importante, è la vita delle vite che corrisponde all'attributo di dazione. Rav, come controlliamo se stiamo avanzando verso la forma di dazione? Come controlliamo in pratica se stiamo avanzando verso la forma di dazione, la qualità di dazione? O perlomeno al desiderio, sì? Il desiderio di avere questa qualità di dazione. Come controlliamo questo? Uno dei mezzi è la mia connessione con la decina, nella misura che io dipendo da loro. Sono in una preghiera interna, in un patto, anche in forma esterna. Questo si può esprimere, questo può essere espresso, questo può esprimere quanto io sono impegnato e sono impegnato che loro mantengano questo patto. Credo che lo stato che dobbiamo immaginare qua è, in primo luogo la persona deve essere capace di immaginarsi questo, che questa immagine salti verso di lui, che lui sta perdendo qui, che lui abbia un discernimento, che io ho qualcosa e lo sto perdendo. E come lo so?
Si
dice, amico, c'è una resistenza. C'è una resistenza. Però questo significa che ci si sta avvicinando a questo. Però di fatto, quando uno avanza, uno vede che non vuole questo. È opposto alla natura, uno semplicemente lo scopre. Abbiamo parlato di questo all'inizio della lezione, sì? Sì, e questo è il creatore che sta giocando con noi. In questa maniera, questo ci porta al gruppo che sta studiando la Kabbalah e ci dice prendi, e lui di colpo ti sta dicendo: amico, tu non puoi saltare lì. Quindi cosa? Bene, e quindi uno inizia a capire che uno ha amici e che uno inizia a vedere che uno dipende da loro, e se loro non hanno un desiderio per arrivare al Creatore, nella stessa maniera che loro arrivano come te, e se tu non nutri il desiderio di loro, non avrai niente, il desiderio ti abbandona. Uno non può arrivare a questo da solo a meno che non investa nella società, che loro sono l'unica corda che uno può usare per uscire da questo stato. Si dice l'amico, c'è una necessità più e più alta di connessione con gli amici e anche di rivolgerci verso questo potere. Quando la persona inizialmente viene con questo punto nel cuore che brucia e lui sente che non ha bisogno di niente, e lui è il creatore, non ha bisogno di niente, perché io ho bisogno di tutta questa gente, che e gradualmente iniziamo a lasciare di smettere di vedere. Uno comincia a guardarsi intorno e specificamente lì uno trova il suo aiuto. Sì, e quindi la verità inizia a nascere. Quando ha piacere vede quanto è lontano la qualità di reazione. Se uno può sentire il dolce, e adesso vede che c'è un vaso diverso che è la verità, e il vero è il falso, e il vaso nel centro della connessione tra tutti noi, di volere questa verità anche se non è piacevole. Perché non è piacevole? Perché questo ti mostra, ti fa vedere questo aiuto a costruire, questa mancanza comune tra di noi. Rav, come controllo, come misuro se io voglio che la mia preghiera sia accettata? Come posso controllare che io voglio che la mia preghiera sia accettata o no? Bene, io sento se specificamente non voglio che la mia preghiera sia accettata, allora così è come posso specificamente il contrasto. Io direi che adesso mi viene data una maggiore opportunità di sovrappormi a questo. Forse, dice l'amico, nella misura che io voglio che il desiderio sia per gli amici, quando io voglio che loro arrivino alla spiritualità, che io mi rivolgo a qualcosa di più importante del mio proprio desiderio. Però io posso guardare dentro il mio cuore, sì? E io veramente voglio che loro riescano, lo raggiungano. Non importa il mio proprio desiderio. Come provo che il mio desiderio, la mia preghiera sia accettata e che io voglio che la mia preghiera sia accettata? Forse se non ho paura di perdere tutto. Posso controllare se la mia preghiera sta puntando verso la reazione. Lo controlliamo con gli amici. Quanto stai chiedendo per loro? Rispetto a loro, uno può controllare se questo sia realtà o meno. Sì, dice l'amico, quando uno sente il desiderio dell'amico e diventa più importante, perché il tuo desiderio non esiste. Sì, esiste, però il desiderio dell'amico è più grande ancora, e uno è disposto, uno vuole riempire il suo desiderio, dare al creatore attraverso di loro. Da un lato io lo voglio molto, e dall'altro lato sono contrario a questo. Qui c'è una differenza, io qui posso trovare questa tendenza, questo desiderio, dall'altro lato una resistenza di fare questo passo. Queste sono le condizioni per la preghiera. Sì, e io vedo chiaramente che queste verifiche sono la mia attitudine verso l'amico, e nella misura che io provo se c'è la grandezza e l'importanza dell'obiettivo. Se gli amici hanno la forza, questo è quello che diventa importante per me, perché io vedo che attraverso di questo la mia esigenza può diventare realtà, e non che io sto chiedendo per me. Estratto numero 5 di Rabash. Cos'è che non abbiamo un altro re, altro che te nel lavoro? Uno deve dire che la ragione per cui si trova in questo basso stato non è perché sta peggiorando, ma adesso perché desidera correggere se stesso, che tutte le sue opere siano per il bene del cielo, gli si mostra dall'alto il suo vero stato, ossia cosa c'è nel suo corpo, che fino adesso era occulto e non si vedeva all'esterno, però adesso il Creatore lo ha rivelato. Su di questo stesso si dice che questo è misericordia, e perché lui possa chiedere al Creatore in una vera preghiera. Pertanto uno non può vedere che è lontano dal Creatore, e anche deve dire che il Creatore si preoccupa per lui e gli mostra le sue mancanze. Pertanto uno deve dire che questa è misericordia. Chassadim, come è scritto, io canterò la misericordia del Creatore per sempre. Ossia, nella misura, da un lato la persona goda e canta, e dall'altro deve pentirsi, ossia deve chiedere al Creatore che lo porti più vicino e gli dia il desiderio per dare, che è la sua seconda natura. Ripetiamo. Uno deve dire che la ragione per cui si trova in questo stato basso non è perché stia peggiorando, ma adesso perché desidera correggere se stesso, che tutte le sue opere siano per il bene del cielo, gli si mostra il suo stato vero, ossia cosa c'è dentro il suo corpo, che fino adesso era occulto e non si vedeva all'esterno, però adesso il Creatore lo ha rivelato. E su di questo uno deve dire che è per la misericordia che il Creatore gli ha rivelato il male dentro di sé, per conoscere la verità e per poter chiedere al Creatore una preghiera vera. E risulta che da un lato uno può adesso vedere che è lontano dal Creatore, e dall'altro lato uno deve dire che il Creatore è vicino a lui e si prende cura di lui e gli mostra le sue mancanze. Pertanto uno deve dire che questa è misericordia, già come è scritto, canterò la misericordia del Creatore per sempre, ossia che una persona ha gioia da un lato, e questo è quello per cui canta, e dall'altro lato vede che deve pentirsi, che significa che deve chiedere al Creatore che lo avvicini di più e gli dia il desiderio di dare, che è la seconda natura. Rav, come noi nel nostro peggiore stato possiamo essere nella felicità, però veramente non semplicemente parole, come noi nei peggiori stati possiamo essere nella felicità.
Che davvero è nicradvikut.
Perché specificamente questo si chiama adesione. Adesione si controlla nel peggiore stato, che uno è felice come se uno è nel miglior stato. Per favore, come lo fai? Come lo fate? Questo può succedere, abbiamo due vasi, dice. Abbiamo il vaso della decina e abbiamo il vaso del desiderio di ricevere della persona. E il peggiore stato per la persona è quando è più contento per gli amici. E quindi abbiamo la distanza tra uno e l'altro, sì? È come... è come una ferita e la ferita viene infettata, però troviamo che dentro la ferita c'è un pezzo che è putrefatto lì, siamo contenti perché abbiamo trovato cosa causava la ferita. Se siamo in uno stato dove lottiamo internamente, stiamo uniti in questo e sappiamo che stiamo avanzando con questo uniti e quindi questo fa parte del processo. C'è una preghiera che dice: il problema dei molti è che è buono per lo stupido. Credo, dice l'amico, il tema quando l'amico si aggrappa alla verità sopra il grigiore, pertanto lui sente che vuole scoprire il creatore, lui vuole sopra di tutto, lui si sostiene all'adesione con gli amici. Ci sono due cose qui: lui ha felicità in questo luogo che non conosce, sopra di quello che sente nella sua natura. La felicità, dice l'amico, è l'abilità di dare, che io ho ricevuto una maniera di lavorare che è fuori da me, e questo forse che dobbiamo, che quando uno scopre il suo vero stato, perché la percezione della verità nel suo stato, scopro del creatore di questo desiderio rotto e mi dà, e dove il grado più basso mi si rivela, è l'attitudine verso gli amici, mancanza di desiderio, mancanza di capacità di essere qui, d'azione. Lui riconosce questo e lui chiede correzione su di questo. Gli ha chiesto che il creatore lo aiuti e a causa di questo è contento.
Con una certa consapevolezza emotiva che questo arriva ad un'unica fonte per farmi avanzare, allora anche ho delle forze per preferire il lavoro di avvicinarmi a lui al di sopra della condizione peggiore. Questa condizione, io vedo proprio che la condizione, questa situazione cattiva è veramente uno spazio di lavoro, un terreno di lavorare, di arare. Non si può essere in gioia senza mantenere che non c'è nulla tranne che lui. Sì, insieme a questo amico dice che non c'è nulla tranne che lui, mi trovo in una disperazione assoluta. Come noi cantiamo, c'è una condizione più felice della condizione umana quando uno è completamente disperato nelle sue forze. Finalmente si crea una connessione, un contatto, lui finalmente alza il tubo del telefono. Scusate, la gioia è proprio che si scopre qualcosa di nuovo, una nuova mancanza che non esisteva prima, che tutta la vita noi volevamo soltanto riempimenti, Ecco, la mancanza è quella, diventa il riempimento, e questa è la cosa. Quella mancanza, quel desiderio che si scopre fra di noi nel centro della decina, il fatto che lui che esiste è già, questo non è stato mai prima, è una cosa nuova, questa gioia nel fatto che della scoperta di questa cosa nuova fra di noi. Questa mancanza è la forza che muove tutto continuamente. Se non ci mancava qualcosa, no, saremmo stati con il riempimento, se avrebbero smesso, tutto sarebbe tutto otturato e bloccato. È ottimo che non ci troviamo in una condizione così di mancanza continua, perché quando manca, da qui veramente si può operare, da qui veramente si può avanzare, muovere noi stessi da questo punto di comodità che ci troviamo. Rav dice, quando è meglio, più facile raggiungere questa dvekut, la condizione dell'elevazione o la condizione di bassezza o la discesa? Quando è più facile raggiungere la dvekut, l'adesione, nella condizione di salita, di elevazione o della discesa per raggiungere questa dvekut? Qual è la condizione migliore? Quale condizione è più utile per raggiungere il dvekut, la condizione di salita e la condizione di discesa? Una domanda che confonde. Non so se l'uomo afferra se stesso che lui si trova nella discesa, lui già non si trova più nella discesa, allora non lo so. Sembra a me che il kli viene prima la luce. Allora, l'elevazione è il risultato di una salita, di una discesa, scusate. Allora, forse proprio la discesa è la salita, l'elevazione è una ricompensa, forse un conto della volontà di ricevere, forse. Però la discesa non hai nulla. Questo è simile al Borè, non hai nulla. Questo amico dice, non lo so, dipende dalla definizione di cosa è questa salita e questa discesa. Se, non so, tutto quello che è un'aggiunta di mancanza, di desiderio, è buono per raggiungere la dvekut. Forse può essere definito come salita o come discesa, non ha importanza, non lo so.
Mi
ricordo, era detto che durante la discesa più profonda
נחשב שהכי מועיל להשיג דבקות.
נעבור לחלק הבא של השיעור, תלמוד עשר הספירות.